ערב שבת שלום לך, הרב בן ציון מוצפי.
שבת שלום ומבורך לך, למאזינים ולצוות באולפן.
כן, תודה רב, בכבוד, כמה מילים.
כן, אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי הפורים. השנה, ברוך השם, קראנו מגילת אסתר גם בירושלים. ועוד נכונו לנו, יש לנו עוד יום גדול לפנינו, אבל צריך להזדרז לקראת שבת קודש, לא לזלזל חלילה בכניסת שבת. מחר אנחנו בירושלים קוראים בתורה, ויבוא המלאק. הלילה כבר נתחיל לומר בתפילות ובברכת המזון על הניסים. ויש בירושלים ביום ראשון את סעודת פורים ומשלוח מנות. אז אלה ימים מאוד קדושים, ולפי דברי רבנו ארי, על ידי קריאת המגילה יש אור גדול מאוד שמתגלה בעולם, ויכולים הרבה מאוד להתפלל, לבקש על המצב הכללי, הרוחני, הגשמי, והקדוש ברוך הוא שומע, כי זכות מרדכי ואסתר מתגלה בימים ההם בזמן הזה. נתפלל השם יתברך, שזכותם תעמוד לנו, ובעזרת השם ניגאל בקרוב, ויהיה סוף גם למגפה הקשה הזאת שאוכלת כל חלקה טובה. השם יעזור שיהיו בשורות טובות.
אמן, אמן ואמן. תודה לך, כבוד הרב, ורק נבקש. נבקש מהמאזינים, מי שעולה לקו הטלפון, בבקשה לשאול שאלה אחת, לאפשר למאזינים אחרים, ולשמור כמובן על איכות השידור, בבקשה לקבות את הרדיו לפני שעולים על קו השידור, ולשמור על השקט מסביב. בבקשה, מאזינים ראשונים. כן, בבקשה.
שלום. הלו, הרב?
כן, הרב שומע, בבקשה.
שלום. חג שמח ושבת שלום. שאלה יפה בהלכות צדקה. הלו.
כבוד.
אנחנו יודעים, הרב, שיש 8 מעלות בצדקה. אחד מהם זה שעניי הקודמים. אנחנו זכינו להיות גבאי צדקה, ולפעמים יש כל מיני מקרים שהם יוצאים מגדר הרגיל. האם אפשר במקרה הזה לקחת דברים שהם לא עניי עירך, להביא אותם למשהו אחר, או שחייב ללכת לפי הכלל הזה? כי לפעמים יש מקרים, הרב, שהם לא רגילים. שחייב
העזרה
שלה גם אנשים מבחוץ.
אתה שאלת שתי שאלות במשפט אחד. אחד שאלת על עניי ערך, ואחד שאלת מטרה אחרת. זה שני...
לא, מכילה, התכוונתי לפעמים שיש איזה, הרב, שיש איזה מטרה חשובה.
הבנתי אותך, כן. אז יש בגמרא, באמת שאם באים לצדקה, יש למשל... איש או אישה, אישה קודמת, שאיש דרכו לחזר על הפתחים, ואין אישה דרכה לחזר על הפתחים. וכן, אם יש נישואי יתום ויתומה, זה קודם גם לנישואים של סוג אחר, או למטרה אחרת. למשל, לפעמים זה פדיון שבויים, שזה קודם לכל, אפילו מותר למכור ספר תורה לצורך פדיון שבויים. אז בכל מקרה לגופו צריך באמת שיהיה לך רב או יהיה לך מישהו שיודע הלכה בקיבה שאוכל לפסוק לך מה קודם למה. ונכון שעניי ביתך קודמים ועניי עירך קודמים, אבל יש מקרים שבאמת אנחנו לא, זאת אומרת, כל מה שאמרו עניי עירך קודמים זה בשני דברים שווים. יש לי אותו מקרה גם בעיר שלי ובעיר אחרת. אז אני מקדים את בני העירי לעיר אחרת. אבל כאשר זה שני דברים שונים, יש סולם של מדרגות בצדקה, ובספרי ההלכה יש בזה פרטים רבים, שונים ומגוונים. והכל צריך לחלקל את כל העניינים במשפט ולדעת מה קודם למה. תודה רבה.
תודה רבה. תברך אותנו שאין תמיד מן הנותנים ולא מן המקבלים.
תעשה ותצליח ותיתן לאנשים הגונים.
אמן, אמן ואמן. תודה רבה. נמשיך עם מאזינים נוספים, בבקשה.
שלום וברכה.
שלום, שלום.
רצינו לשאול מתי יש לקרוא את לנצח לילת השחר אחר שיר של יום?
מתי יש? עוד פעם?
את לנצח לילת השחר שאומרים אחרי השיר של יום. בפורים, מתי?
ביום פורים אחרי השיר של יום, כן.
כן, פורים משולש לבני המוקפים.
אותו דבר, אותו דבר. אבל עיקרו, כן, היום אמרנו, כן, גם בירושלים אמרו היום, כיוון שקוראים מגילה, ויש את ההראה של פורים. בפרט לפי הקבלה, מכיוון שהמגילה היא קובעת והיא מגלה אור, זה מגילת אסתר, שזה מגלה את האור הנסתר הזה, ויש את האור של מרדכי ואסתר על ידי קריאת המגילה. וגם לפי הפשט, עצם התרחשות הנס, ואנחנו קוראים את עניין הנס, אז היום זה כמו יום פורים רגיל כמעט לגבי זה. אז אוקיי, ברור שאומרים. כן.
גם לגבי דין ההשכמה, שכתוב להשכים בפורים, וגם הדין היום.
נכון, נכון, נכון. כיוון שעיקר הנס, מזכירים אותו היום הזה. וגם נותנים צדקה וכל שאר הדברים, אז יש עניין היום יותר להדגיש את את המנהגים המיוחדים לפורים.
תודה, תודה רבה. אנחנו נעבור אל מסרונים הרב ברשותך. שואל מאזין, מה מעלת האדם שעושה טהרה לנפטרים?
מה הוא שאל? מה יעשה?
מהי מעלת האדם? מעלת האדם שעושה טהרה לנפטרים.
מעלת האדם זה מעלה גדולה מאוד. זה נקרא מת מצווה שאין לה קוברים. זה בדיוק מתאים הפתגם הזה. זה דבר שלא כל אחד מסוגל ולא כל אחד רוצה להתעסק בו. לצערנו בחוץ לארץ יש לנו הרבה שאלות בנושאים האלה, כיוון ששם היהודים כמעט לא רוצים להתעסק. אז אם מותר שלא יהודי יעשה כן, אז בלית ברירה מתירים. אבל בכל אופן, לעצם המצווה הזאת, זו מצווה גדולה מאוד. עליה נאמר חסד של אמת. כמרא אומרת שזה חסד של אמת. מה הכוונה? חסד שלא מצפה לקבל שכר, אבל אנחנו רואים שהם כן מקבלים שכר. אבל הכוונה, הגאון מבין ביאר, שהאדם לא מצפה שהוא יקרה לו המקרה הזה ויצרכו, כי כל אחד חושב שהוא ימשיך להיות לאורך ימים, והוא לא מצפה לקבל את אותו, את אותה תגובה, באותה מצווה שיקרה לו אותו דבר, חס ושלום. אז זה דבר גדול מאוד, זה מצווה חשובה מאוד.
תודה רב, ישר כוח. נמשיך עם עוד מסרון. שואל מאזין, כיצד נוהג אדם שהוא אבל בתוך שנה על אביו בנוגע לנושא של משלוח מנות, והאם ניתן לו להיות בסעודת פורים של כמה מאחיו יחד?
יש בזה חלוקה של מנהגים שונים. האמת שלפי מרן השולחן ערוך נראה שלא ישנה, כיוון שאין אבלות בפורים, ואין לעשות אבלות בפרהסיה בפורים, והוא צריך לנהוג כמו שהוא נהג כל השנים. אבל יש מנהגי העדות שראינו, שכך לדוגמה, הגאון הבן איש חי, סובר שלא יקבל משלוח מנות. לשלוח הוא חייב, אבל לקבל אסור. כך דעתו, וכך למעשה זה מנהג האשכנזים יותר, חכמי אשכנז, תקנו תקנות כאלה. הוא הדין לגבי שמחה בפורים. אז גם לפי דעת הסוברים, כדעת מרן, שכן שמחים בפורים, אבל הוא צריך להתנהג באיפוק, ולא לפרוץ את כל המסגרות, ולעשות ולהשתתף בשמחה המונית. וכמובן גם היום, בגלל המצב של הקורונה, אז יש את ה... צמצום הזה שלא לעשות את זה בצורה יותר רחבה, אלא רק בתוך המשפחה הקבועה, המשפחה, מה שקוראים הגרעינית, שם יעשה את הסעודה ולא יותר.
תודה לך, תודה רב. נמשיך עם מאזינים, בבקשה.
הלו?
שלום.
שלום הרב.
כן.
רציתי לשאול לגבי ירושלים היום, לדעת אשכנזים, למה ברכו שחיינו? ואני אגיד, אסביר לרב מה אני שואל. אבל הם רק עם התל אביבים, להם יש גם משלח מנות, גם מתנות ליוונים, גם סעודה, מגילה, הכל זה הכל, חוץ למגילה שאתמול קראו אותה, הכל חדש אצלהם. אצל ירושלים יש פה היום רק את המגילה. אז למה ברכו שחיינו לפי דעת אשכנזים היום?
הסיבה של שהיינו תקנו אותה על המגילה עצמה. דעת רבנו תם שיש שתי מצוות שונות ונפרדות, כי הגמרא דרשה את זה מכמה פסוקים. אחד מהם לדוגמה, אלוהי יקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי. כלומר, פסוק בא לומר שאתה צריך חייב לקרוא מגילה בלילה, וזה שקראת בלילה לא פתר אותך מהקריאה ביום. נמצא שקריאה ביום זה מצווה בפני עצמה, וכיוון שזו מצווה בפני עצמה, עליך לברך שהיינו גם ביום. אותו הדבר כמו בתקיעת שופר בשני הימים. דעת מרן השולחן ערוך שרק ביום הראשון אנחנו מברכים. ביום השני לא. אבל דעת רבנו תם, הראש ועוד פוסקים, הם סוברים שכל יום זה מצווה בפני עצמה. אז כיוון שזה כל יום מצווה בפני עצמה, זה יום חדש, אני מברך על המצווה עוד פעם גם ביום השני. זו הסיבה. תודה.
תודה, תודה רבה. חזק וברוך, אנחנו נמשיך עם מאזינים נוספים, בבקשה.
הלו.
שלום, שלום.
שלום לכבוד הרב, מועדים לשמחה.
חגים וזמנים יששון.
כבוד הרב, רציתי לשאול, אני באמת משתדל להתלמד לדברים של כבוד הרב, הוראות, הלכות, דפיקות, ואני שואל באמת בתמימות, אני רוצה לקיים מצוות הכנסת ספר תורה, ורציתי לדעת איפה באמת הכי טוב, אצל מי, איפה אני עושה את זה ברמה הכי טובה, שלא תיפול טעות בידי, ולא, אתה יודע, שהכל באמת יהיה כמו שצריך, והספר יהיה קדוש וטהור.
אז קודם כל צריך לדאוג שהספר תורה יעבור הגעה טובה, ושלוש פעמים להגיע אותו, לא פעם אחת. כדי שברור שיהיה עליבא דכל הדעות, שיהיה כשר, ולא יקשלו חלילה בברכות לבטלה, שברכו הספר תורה שיש עליו איזה פיקפוק. דבר שני, אתה שואל לאן להכניס אותו, אז הטוב ביותר, קודם כל, לא להקדיש אותו, אלא להפקיד אותו באותו מקום. מדוע? כיוון שתוכל, אם יקרה משהו מחר, מחרתיים, או בעוד שנה, שנתיים, ותצטרך להעביר את הספר תורה, שלא ייקחו את זה בתור בעלות עליו, אז אתה תמיד נשאר הבעלים, וטעם נוסף, שתמיד יהיה לך את המצווה ש... זה הכותב ספרים ומשאילם לאחרים. גמרא דורשת על הפסוק, עושה צדקה בכל העת. איך אפשר לעשות צדקה בכל העת? אלא זה הקונה ספרים, משאילם לאחרים. אז לכן מפקידים את הספר תורה, ותמיד המצווה היא שלך. עכשיו, לאן? שאלת אותי לאן? אז הכי טוב מקום שאין להם ספר תורה, ויש שם עניין קבוע, מתפללים, מדי שבת בשבתו, וכן בשני וחמישי, והם יוציאו את הספר תורה הזה מדי פעם, גם אם יש להם ספר תורה אחר, אבל יכול להיות ששלך עדיף, כיוון שהוא יותר מעודר ויותר ברור, אז יש לך מצווה גדולה לעשות דבר כזה. כן? ברוך תהיה.
כן. תודה, תודה רבה. אנחנו נמשיך עם מאזינים נוספים. בבקשה.
הלו?
שלום.
שלום רב.
כן.
הרב, רציתי לשאול אותך שאלה, תהיה בריא קודם כל. אני לא אדם דתי, ושמתי מזוזות בבית שחור, ואני רוצה לקחת אותם, ובעל הבית הוא אדם דתי, והוא לא רוצה לתת לי אותם. מה כבודו אומר?
הבנתי. היית צריך, יש, בוא, הנושא הזה מורכב. כיוון שיש כאן צד הלכתי וגם צד יותר מיסטי ועניין של של בעיה אחרת שהיא סגולית יותר. הצד ההלכתי בגמרא מובן שאדם קנה בית, הוא קונה אותו עם המזוזה. ולכן כשהוא מוכר אותו, הוא לא יכול לקחת איתו את המזוזות. כי הוא מוכר בית, זה כולל גם את המזוזות שהיו בו. ואני לא יכול להגיד לו, שמענה, אני התקנתי לו מזוזות, המזוזות אני לוקח. כמו שאת הפלורוסנטים ואת שאר הדברים שיש בבית, אתה לא עוקר ממקומם, אלא אתה משאיר. הבית זה בית עם כל התכולה שיש בבית באופן פשוט, חוץ מדברים ניידים שאותם אתה לוקח. זה מבחינה הלכתית. מבחינה סגולית, כתוב שאם לוקח איתו את המזוזות, חס ושלום, יכולים להיגרם לו נזקים, ואפילו חלילה בנפש או כל מיני בעיות אחרות. עכשיו, השאלה היא, כשאדם סוחר דירה, והוא לא רוצה לסמוך על המזוזות שבעל הבית היה לו בדירה, או שהדייר הקודם השאיר בדירה, כי הוא חושש שאולי הם נמצאים במצב ספק הלכתי. מה הוא עושה? הוא קונה לו מזוזות מיוחדות ומתקין אותם. עכשיו, העצה היעוצה שלפני שהוא מתקין את המזוזות, יעשה תנאי ויאמר בפה, שאני את המזוזות האלה לא מניח פה באופן קבוע, אלא רק באופן עריי וזמני. מתי שאני אצא מכאן, אני אקח איתי את המזוזות ואחזיר את המזוזות הקודמות, ולא יהיה לי שום עוון ושום כפדה לא תהיה לי. אז הוא כן יוכל לקחת את המזוזות. אבל במצב שהוא לא עשה תנאי, אלא הוא קבע את המזוזות, אז אומרים לו, אל תעשה כן, אלא אם כן, יש לו איזו מזוזה מסוימת, שהיא מאוד מאוד מעודרת, ויש לו כלפי רגשות מיוחדים, או כגון שהוא קיבל אותה במתנה מאיזה מישהו מיוחד, או מתלמיד חכם מיוחד, שכתב אותה וכדומה, אז אומרים לו, מעצים לו, כך תקנה מזוזה אחרת מן השוק, שהיא כן קשרה, אבל לא באותה רמה ולא באותה הידור של המזוזה הראשונה, ותחליף. ואז בעל הבית לא יכול להגיד לך כלום, מאומה. אז לכן זה הדרך הטובה שמראש למנוע את המצב הזה, שבשעה שאדם סוחר בית או אפילו קונה בית, שהוא מתקין את המזוזות, יעשה תנאי שמתי שיצא יקח את המזוזות איתי, וישים במקומה מזוזות פחות מהודרות. ברוך תהיה.
תודה, תודה לך רב שר כוח. נמשיך עם מסרון ברשותך. כותב מאזין על בחור בן 17, שהוא בחור ישיבה שסמוך על שולחן אבי וקיבל מתנות לאביונים. מה הוא יעשה במקרה כזה?
הוא קיבל מתנות לאביונים. מי שנתן לו את זה, נתן לו את זה באופן אישי. זה לא שייך אם הוא סמוך על שולחן אבי או לא. הוא סמוך על שולחן אביו, זה לא כדין מציאה או עבדה או כל דבר אחר, אלא זה מדין המתנות לאביונים, שהאדם שנתן לו את אותה מתנה, נתן לו אותה באופן אישי. אז זה שייך לו, ואבא שלו לא יכול לקחת את זה ממנו, אז הוא יכול ורשאי לעשות בכסף הזה מה שהוא ירצה ומה שהוא יחליט, כי הוא כבר אדם בוגר, בפרט שהוא עבר גיל בר מצווה, אז הוא יכול לעשות בזה מה שהוא מבין, מה שהוא מחליט. כן.
תודה, תודה לך הרב. ברשותך נמשיך עם מאזינים, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול לגבי דיני אבלות, שאדם שהוא אבל, לא על אבן, במשך שעה שלמה לא הולך לשמחות. טוב הוא עושה בזה או לא טוב?
נכון, הוא עושה נכון מפני שני דברים. בשמחות יש שתי שאלות לגבי אבל. שאלה אחת, זה המוזיקה המשמעת שם, כי אסור לשמוע מוזיקה במשך כל השנה. אני מדבר באב ואם, אבל לא בשאר קרובים. שאר קרובים אחרי 30 יום מותר לו הכל. אבל על אב ואם 12 חודש מלאים אסור לו לשמוע כלי נגינה ומוזיקה. זה בעיה א', ב', סעיף שני, אסור לו לשבת בסעודה יחד עם חברים. זה נקרא בהלכה, זה נקרא סעודת מראים. שמן סעודת מראים, היו נהגים בזמן התלמוד, שאחד היה עושה יום אחד סעודה, נאמר ראש חודש אדר, ומזמין את כל החברים ואוכלים על חשבונו, ואחר כך החבר השני, מספר שתיים, עושה בראש חודש ניסן, ומזמין את שערה, את שאר החברים. בסעודה כזאת אסור לשבת, לאבל, כיוון ששם יש הסחת דעת מן האבלות, ואולי קצת גם כן צחוק, ואולי חלילה, זה בעיה הלכתית אחרת, של קלות ראש וכדומה, אז הוא מסיח דעתו מן האבלות. אז לכן יוצא איפה שזה הטעם, וזו הסיבה, שבאמת היו מקפידים, משך 12 חודש, לא להיכנס לבית המשתה, זה נקרא, מקום שיש שם סעודה, וגם שותים יין, או שותים שאר משקאות אלכוהולים, אז לא היו משתתפים באותן סעודות במשך 12 חודש. ברוך תהיה.
תודה. תודה רבה. נמשיך ברשותך הרב עם מאזינים נוספים, בבקשה.
הלו.
שלום.
הלו.
שלום, הלו.
שלום, כבוד הרב.
כן.
כפי שציינת בפתיחה, הפורים השנה הוא מתחלק לשלושה ימים. אצלכם בירושלים, יום ראשון זה עדיין חג. רציתי לדעת, אני גר בהרצליה, אם אנחנו גם עושים את החנונים, או עושים את החנונים או לא עושים את החנונים.
מתי אתה שואל? על יום ראשון. ראשון.
על יום ראשון.
יפה. יום ראשון כן אומרים את החנונים. כך מפורש בהלכה. כי יום ראשון זה צריכם יום רגיל, כמו שבירושלים, בשאר השנים, יום תזן לחודש אדר הוא יום רגיל, ואומרים בו תחנון. אין שום דבר רק בירושלים, מכיוון שאנחנו, שתקנו לנו רבותינו, לעשות בו סעודה ומשלוח מנות, ומרבים אהבה ואחווה ושמחה, אז לא אומרים תחנון, אבל בשאר הערים כן אומרים תחנון. ברוך תהיה.
תודה, תודה. תודה רבה, ישר כוח. נמשיך עם מאזינים נוספים, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, אסתר המלכה יהודיה והחשברוש נוכרי, איך הציעה מרדכי לה את ההצעה כזאת, כאילו יכול לנסה לגוי?
שאלה חשובה ביותר. הזוהר הקדוש ענה על זה בצורה נחרצת. מי שיעיין בפרשת כי תצא על הזוהר, הזוהר בכי תצא, בעמוד הראשון הוא כותב שם מילים מאוד חריפות על אלה שחושבים שאסתר בעצמה הלכה אצל אחשוורוש. שם הזוהר הקדוש כותב שאסתר הוציאה את יצר הרע שהיה בגופה, בדמות שדה, והוא היה באותו צלם שלה, והיא ואותו והיצר הרע שלה, שזה לא אסתר, היא שהייתה הולכת אצל חשברוש, והיא שכביכול נישאה אליו, הייתה אחת אנשים שהיו לו לחשברוש, אבל לא היא. ויותר מזה, הוא דיבר בצורה חריפה ואמר שמי שאומר מי שמבין שזה באמת היא הייתה, כי הוציא שם רע על בתולת ישראל. את המילים האלה הזוהר הקדוש כותב. אז אם כן, בזה נתרצה השאלה הזאת, כי זה עניין יותר רוחני, שאסתר הוציאה את השדלה שהייתה בדמותה, שהיא יצר הרע שלה, שהיא הצליחה לפשוט אותו, וכך הזוהר במקומות אחרים גם כותב, שמרדכי ואסתר הם שונים משאר האנשים, בזה שכמו כל הצדיקים, למה אנחנו ראינו שיש צדיקים שנשארים שלמים ולא נעשים אפר ולא שווים לאפרם, אלה אותם צדיקים שזכו בחייהם לפשוט את יצר הרע מהם ולהתגבר עליו, כמו דוד המלך שאמר וליבי חלל בקרבי. אז אותם צדיקים זכו שהם לא נרכבים באפר אחר מותם. והוא מביא, הזוהר מביא שתי ראיות לשניהם, למרדכי ולאסתר. אצל אסתר כתוב, ותלבש אסתר מלכות. מה פירוש? לבשה, אז היה אומר הפסוק, לבשה אסתר כמלכה. מה זה מלכות? אז הוא אומר, מלכות העליונה, אסתר המלכה בחייה זכתה ללבוש את אותו בגד רוחני שהיא עתידה, שהיא לובשת עכשיו בגן עדן. אז היא זכתה אליו בחייה, ולכן היא לא צריכה לחזור לאפרה. אותו הדבר אצל מרדכי. מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת וחור. אותם מילים, בלבוש מלכות, כלומר מרדכי זכה בחייו להיות בחינת מלך שלובש את בגדי המלך, הבגדים שעובשים בגן עדן, שהם נקראים בגדי מלכות. תודה רבה.
כן, תודה. תודה גם למאזינה. נעבור לעוד מאזין אחד לפני שנעשה הפסקה קצרה, בבקשה.
הלו.
שלום.
שלום וברכה, פורים שמח, כבוד הרב, תזכה לגאולה.
בחל למור, בחל למור.
והשאלה שלי, אני עובד במקום שאין כל כך יראת שמיים, ומה לעשות, אני לא יודע, אני כבר אין לי כוח, אני האמת כל הזמן מלחמה.
מה מפריע לך? מה מפריע?
מפריע חוצפה ופגיעות ו... וכל מיני דברים, זה מאוד ושקרים, מאוד מפריע לי, כבוד הרב.
לא נורא, תראה, הגמרא אומרת על הפסוק, הוא משמע ודומה ומסע. יש שם הפסוקים מביאים שמות של כל אלה שיצאו מבני שם, או מאברהם אבינו דרך האנשים האחרות, לא דרך שרה, הוא משמע ודומה ומסע. דרשה הגמרא, שמע דום וסע. הרמב״ם גם מביא את זה באיגרת שלו, ואמר שכך דרכנו אנחנו במשך עד שיבוא משיח צדקנו, לסבול, לשמוע, לשתוק ולא להגיב. ואשרי מי שעושה כן, כי בזה נמחלים לו כל עוונותיו. וכמו שהפסוק אומר, תולה ארץ על בלימה. מה זה בלימה? בולם פיו. מי שבולם פיו בשעת מריבה, הוא מקיים את העולם. אז אתה אשריך שאתה סובל ושותק. סובל זה לא מלשון סבל, אלא שותק ויכול להבליג ולשתוק ולהעביר על הדברים שנשמעים שהם לא נעימים לאוזן. ואני מברך אותך שבעזרת השם ייפסק הדבר הזה, והקדוש ברוך הוא יעשה למען שמו, ותוכל להמשיך לעבוד בשקט ובשלווה ולהתפרנס ממקום טוב ונכון. ברוך תהיה.
אמן, אמן ואמן. ונמשיך עם מאזינים נוספים בקו הטלפון, בבקשה.
שלום.
שלום וברכה.
כל ערב הוא מחליט לשלוח מנות, ולשלוח מנות לגורם אחד. עכשיו זה יכול להיות הרב, או אחד שתורם לכולל הרבה. אז מי עדיף, הרב או זה שתורם הרבה?
תראה, ודאי שבמקום ראשון זה הרב שמרביץ תורה, שאותו צריך להעדיף. אבל הטוב ביותר שיחלוק הוא, הרי כמו שגם השכר, הגמרא אומרת, העולם הבא, חולקים זה ש... שעושה וזה שתומך, זה שלומד וזה שתומך בו. אז גם כאן, לא יהיה הרע המנהל או העסקן שדואג להוצאות ולשאר הדברים, גם הוא מגיע לו. אז הוא יש לו, כי כמו שאמרו רבותינו לפסוק, בצל החוכמה, בצל הכסף. כי עתיד הקדוש ברוך הוא לעצות צל למי שמחזיק בלומדי תורה, אצל לומדי תורה. אז נמצא ששכרם פחות או יותר שווה. יש בזה הרבה עריכות גדולה בנושא, אם תרצה תעיין בשוט מבשרת ציון, שם לגבי שכר וזבולון. אז ודאי שאי אפשר אף פעם להגיע לאותה רמה ולאותה מדרגה שמגיע אליו זה שלומד תורה בעצמו, כי הוא יגע ומנדד שינה מעיניו, ותורח ומפרש את התורה ומרביץ אותה לאחרים. אבל גם השני שתומך בו, ודאי שהוא גם כן יגיע ולא משיג את הכסף בצורה חלקה כל כך וקלה כל כך. לפעמים זה כרוך גם עם ביזיונות ובושות. אז לכן יש להם כמעט שכר שווה. אפשר לומר שיש להם שכר שווה, ולכן גם וגם. זו התשובה. תודה רבה.
תודה, תודה לך הרב, וברשותך נמשיך עם מסרון, כותבים לנו מאזינים שיש להם שכן שהוא יתום מאב והם, רוצים להזמין אותו אליהם לסעודת שבת, ובכלל להזמין אותו, ויש להם שכנה שאומרת שזה מביא מזל רע להזמין אותו אותו אדם.
אס לשלום, חלילה וחס, להפך, להפך, זה שמזמינים את העניים ואת הגלמודים ואת האומללים ואת המסכנים, בזה מתברך הבית, עד רבה. הגמרא, לא הפסוקים, בלי סוף הנביא אומר, כי תראה ארון וכיסיתו, בשרך לא תתעלם, וכמה בגמרא מובל בגבל, בעיקר לחגים ומועדים, שאם אתה משמח את הארבעה שלי, אומר הקדוש ברוך הוא, אני משמח הארבעה שלך, כי שם כתוב לגר, ליתום ולאלמנה, אז יש עניין של אדם גר, זאת אומרת שאין לו, הוא אדם זר פה, ואין לו מי שיאכיל אותו, אין לו מי שייתן לו, וכן יתום, יתומה ואלמנה, וכנגד זה אני אשמח את שלך, אתה ואשתך ובניך ובנותיך, וכל אשר לך. אז אנחנו רואים שהתורה אדרבה, והתורה מכריזה, וחכמים גם בתלמוד ובעוד מקומות, מכריזים ואומרים, מבטיחים שכר טוב, למי שמערך בתוך ביתו יתומים ואלמנות, ואין בזה שום חשש.
תודה, תודה לך הרב, חזק וברוך. אנחנו נמשיך עם מאזינים, בבקשה.
שלום הרב, אני רציתי לשאול, לפעמים בקדושת תובה לציון, שאחרי התפילה, לפעמים יש חזון שקצת ממהר, ואני עוד באמצע אשרי או בין אשרי למנצח, איפה צריך להגיד את הקדושה? להגיד, להמשיך על הסדר, או להגיד, לעצור, או להגיד את הקדושה
איך אני בחזם? לפי ההלכה, שאלה יפה שאלת, שהיום לא הרבה שמים לב אליה, יש חובה להפסיק באמצע ולענות את הקדושה איתו. הוא הדין גם בקדושה דיוצר, יש לנו את הבעיה הזאת, בעיה ידועה. יש שאלה גדולה, מה קורה במניין החרם? אני שומע מניין החרש, ויכוח הלכתי גדול מאוד בזה. ולהלכה מפסיקים אפילו בפסוקי דזמרה אם אני שומע את החזן מגיע לקדושה של יוצר וקדושה של הובה לציון. אז בהחלט צריך להפסיק, בפרט שאנחנו נמצאים באותו מניין ובאותה קבוצה, רק אני העדתי יותר, אז אני צריך להפסיק באמצע ולענות, ואחר כך אני ממשיך איפה שהפסקתי. ברוך תהיה.
תודה, תודה, ישר כוח. נמשיך עם מאזינים נוספים, בבקשה.
שלום לך, כבוד הרב.
שלום וברכה.
אני קצת מתרגשת. בעלי נפטר לפני 3 חודשים. יש לי 2 בנים, אחד בארצות הברית ואחד בארץ.
כן.
שניהם חילוניים לגמרי. הבן שלי בארץ בשבעה וב30, הוא הלך לבית כנסת, זה כי היינו ביחד, הוא הלך וקרא קדיש לאבא שלו והכל. אבל אחרי זה, הוא כבר לא הולך לקרוא קדיש. כמה שניסיתי לדבר על ליבו, ולבקש ממנו, זה לא כל כך עזר לי. אז אני משלמת למישהו שיגיד קדיש על בעלי, וגם הרב שבעלי, הבעלי היה חוזר בתשובה, קורא לו, עושה לו השכבה כל שבוע, הולך בתעלמין, כי אביו קבור ליד בעלי. האם נשמה של אורי גורה, הוא לא מתחבט ונורא מציק לי דבר.
גברת יקרה, תראי, אני מבין את הכאב שלך ואני משתתף בצערך. יש בהלכה תקדימים הרבה למקרים כאלה ודומים להם, שבאמת גם מה קורה אם חלילה וחס הוא לא משאיר אחריו זכר ושארית, אז לפי ההלכה אנחנו ממנים, או בית הדין, או המשפחה, אם יכולה, ממנים אדם אחר שיקרא קדיש 12 חודש על הנפטר, וכן יעשו לו השכבה מדי פעם, מתי שצריך, וישמרו לו גם את יום הפטירה מדי שנה בשנה עד תחיית המתים. אז יפה עשית, ויפה פעלו האנשים ויבורכו ויבואו על הברכה, אלה שכן אכפת להם וכן קוראים קדיש בשבילו, ואלה שגם הרב שמזכיר אותו מדי פעם, זה מאוד מאוד חשוב, וכדאי שתעמדי על המשמר בנושא הזה, ואל תדאגי. אל תדאגי, הבנים סופם לשוב בתשובה ולהתקרב, וכן להכיר, כי אבא זה אבא, וזה האיש שהביא אותם לעולם, ויש לו זכות בהם ושותפות מלאה, כמו שלך יש שותפות, תיבדלי לחיים, יש לך שותפות בהם. כי הגמרא אומרת, שלושה שותפים באדם, דברי התנאים, תנו רבנן, שלושה שותפים באדם, אבי ואמו והקדוש ברוך הוא. אז אם כן, אין לך מה לחשוש. זה שמישהו אחר אומר קדיש, זה טוב. אני מכיר גם הרבה יהודים טובים, שהם מעצמם קוראים קדישים עבור כל אלה שאין מי שאומר עליהם קדיש. אז כך שכל ישראל ערבים זה לזה, ויש לו מנוחה שם למעלה, ויש מי שאומר עליו ברוך השם, ובעזרת השם גם הבנים יעשו מעשים טובים ועושים מעשים טובים, והתקרבו יותר ויותר, ובעזרת השם עם סבלנות, הכל יבוא על מקומו בשלום. אני מאחל לך חיים טובים ומאושרים, ושקט נפשי ושלווה, לאורך ימים ושנים.
אמן, אמן. תודה לך, יישר כוח. תודה גם למאזינה שעלתה. נמשיך עם מאזינים נוספים, בבקשה.
הלו, כבוד הרב.
כן, שלום, שלום.
שלום, השם מרח את הרב לחיים טובים וכל בית ישראל.
אמן, וכן למור.
אמן. כבוד הרב, בבקשה. יש כל מיני ערוצים שעולים כל מיני ברוך השם צדיקים מאוד מאוד גדולים, וממליצים לנשים ללמוד זוהר. אני לא מבין את זה. לא היה עדיף אולי, הרב יגיד לנו, לא היה עדיף אולי הלכה, 5 דקות הלכות של צניעות, שבת, חינוך ילדים, כבוד לבעל. זה לא היה עדיף, אבל יש בזה עניין באמת שאישה תלמד זוהר עם שמות קודש. אני לא יודע איזה רווח יש בזה. וממליצים מאוד לנשים עולות ומקבלות על עצמם ללמוד שעות. יש בזה עניין, כבוד הרב?
אני לא יודע מה האינטרס שלהם, רק הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות. אבל אתה צודק ב-100% וב-1000%. ולא רק לנשים, עד שאתה מתלונן למה נשים אומרים לנשים לקרוא, גם גברים שקוראים זוהר והם לא יודעים הלכה, הם לא עושים מאומה. הגאון החידה כתב, שידוע מה שכתב רבנו הארי על המילה פרדס, שזה ארבעת חלקי התורה, פשט, רמז, דרש, סוד. אז הוא אומר, הגאון החידה, שידוע גם רבנו הארי מעצמו אומר, שקודם אדם צריך ללמוד את הפשט ולדעת את החובות המוטלות עליו, מה מותר ומה אסור בכל שטחי החיים, אחר כך את הרמז ואת הדרש, שזה תלמוד והלכות, ורק בסוף, אחרי שהוא ישתלם משלושת החלקים הראשונים, הוא ישלים את החלק הרביעי שהוא חלק הסוד. הגאון חידה הליץ בדרך מליצה על מי שלומד זוהר ולא יודע הלכות, שעליו אמר דוד המלך את הפסוק, אל תהיו כסוס כפרד אין הבין. סוס זה סמך, זה הסוד, ופרד זה הפשט, רמז, דרש. זאת אומרת, לא עשה ולא כלום. אז בוודאי שלא רק לגבי אישה, גם לגבי גבר, ולצערנו אני פוגש הרבה כאלה ביום יום, שהם לא יודעים אפילו הלכה פסוקה, ולא יודעים דבר הכי פשוט, ולא דרך ארץ, כמו שאמרת, וגם עניין של זה, אני לא רוצה לקטרג, אבל ביקורת זה ביקורת בונה, לא חלילה והס, לצורך לקנטר או להקנית חלילה והס. אבל צריך קודם כל להיות בן אדם ודרך ארץ קדמה לתורה, וחלק מהדרך ארץ זה ללמוד את ההלכות, וללמוד מה מותר ומה אסור, ואחר כך אני יכול להיכנס לאיפה שנכנסים רק קדושי העליון ואנשים הדומים למלאכים. אתה צודק בהחלט, והשם יעזור שהדברים ייפלו על אוזניים שומעות, ובאמת אנשים יקיימו את מה שצריך לקיים. תודה רבה לך.
תודה, תודה גם לך הרב, ואנחנו נמשיך עם מסרון. שואלים, במקרה ששמו בקופסה מפלסטיק מאכל חם חלבי, ופחות מ-24 שעות עברו ושמו בו מאכל בשרי, האם בקופסה הזאת אסור גם להשתמש למצרכים שהם פרווה?
יש בעיה, כן, יש בעיה, כי יש מחלוקת בהלכה לגבי המעמד של כלי פלסטיק, האם מועיל לו הגעלה או לא מועיל לו הגעלה, שזה דיון גדול בפוסקים. וגם היום בימינו גם יש כלים שונים שכל אחד עשוי מחומרים אחרים והרכבות אחרות. יש כאלה שלא מועיל להם הגעלה ויש כאלה שכן מועיל. אבל מה שכן יהיה מותר לעשות, לשטוף את הכלי טוב ולהשתמש בו לצונן, אני מדגיש, לא למאכלים חמים, פרווה. זה כן. זה אפשרי יהיה לעשות, כי צונן הוא לא בולע ולא פולט, אז אפשר יהיה להניח בו דברים אחרים. תודה.
תודה, תודה לך הרב. שר כוח, נמשיך עם מאזינים, בבקשה.
שלום, ערב שבת, שלום.
שבת, שלום וברך.
שאלה בנוגע למגילה. במגילה, אסתר אמרה לאחשוורוש בשם מרדכי על הבוגדים שלו, אבל איך, אף אחד לא שם תשומת לב שאיך אסתר אומרת בנוגע למרדכי שהוא יהודי, וגם היו בתוך הנערות שלה ידעו שהיא יהודית, והקשר בינה למרדכי, ואף אחד לא אמר שום דבר. האם יכולים להשוות את זה גם לזמן של אחיו, שלא אמרו שום דבר גם כן לאחיו?
אני רוצה פשוט להבין, התכוונת שאם זיהו את אסתר בתור יהודייה או לא, או השאלה היא שאלה אחרת?
כן, וגם מדוע לא ידעו, כי יש לה קשר למרדכי, היה קשר ביניהם שהוא... שהיא אמרה הדבר בשם של מרדכי לאחשוורוש, והם לא ידעו...
אבל אחשוורוש שאל אותה בת מעט, והיא לא הסכימה לגלות, היא לא גילתה לו. אין אסתר, הפסוק מכריז זה אומר, אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה, כאשר ציווה עליה מרדכי. אז כיוון שהיא לא אמרה את עמה ואת מולדתה, יכל לחשוב אחשוורוש, שזו איזה בת חלילה וחס מהשוק, שמרדכי מצא אותה, אסף אותה והביא אותה לביתו ואימץ אותה לבת. זה הכל. זה כל העניין. זה מה שחשוורוש חשב. ולכן הגמרא אומרת שהיא אמרה לו, מחר אעשה כדבר המלך, היא מזמינה אותו לסיבוב השני, לסעודה השנייה, אז היא אומרת לו, מחר אני אגלה לך כבר מי אני ומה אני. ובאמת ראינו שהיא כן גילתה לו. היא אומרת לו, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד. זאת אומרת, אני יהודיה ואני מזרע ישראל. אז עד אותו רגע אחשוורוש לא ידע. בסדר? תודה.
תודה. תודה לך הרב. נמשיך עם עוד מאזינים בבקשה.
הלו?
שלום.
שלום הרב.
בכבוד.
אלעזר מבאר שבע.
שלום, שלום.
הרב, רציתי לשאול, אתמול היה אצלנו, התפללנו מנחה. מנחה, כי אנחנו מתכוננים לערבית ולמגילה.
כן.
בא אני אחד, והוא ביקש שאני אתן לו עכשיו. אמרתי לו, אני לא, אפילו לא סימנתי לו, אני באמצע תפילה. אני באמצע פתח אליהו וזה, ואני אמרתי לו, סימנתי לו ביד, יעני, מחר אני נותן. אני מחר זה נותן לעניים. כן. לא נותן היום. בסדר. הוא התעקש, עומד לידי ולא זז. הוצאתי כמה שקלים, נתתי לו ביד, הלך. עכשיו אני בדרך כלל לעניים, אני נותן בחג, ביום, אני כמו היום. אז סימנתי לו שיבוא בבוקר, כאילו שאנחנו, הוא לא בא.
מי אמר לך שהוא אני הגון בכלל? עצם זה שהוא עמד והוא לא שמע לך, יכול, אז זה מראה שהוא לא אדם מנומס, הוא לא אדם מן השורה. זה עצמו כבר סימן שאלה אחד גדול. כן? כי מי שבאמת זקוק, מי שבאמת נצרח, אז הוא קצת מתבייש, יש לו קצת דרך ארץ, והוא באמת מקשיב למה שמבקשים, מה שאומרים לו. כן? פשוט. כן. עד וחלק. תודה. תודה רבה.
תודה, ישר כוח. אנחנו לקראת סיום, בבקשה, עוד מאזינים. בקצרה, בבקשה.
שלום הרב.
שלום, שלום.
שבת שלום וחג שמח ורפואה שלמה.
כן, בבקשה.
רציתי לשאול, למה אומרים את על הניסים בברכת המזון לא כמו החוק של תדיר ושאינו תדיר? כאילו אחרי יעלה ויבוא. למה הוא הרבה לפני...
לא, בגלל ששם... סליחה. כיוון ששם יש הודעה. תקנו על הניסים בהודעה, כך אומרת הגמרא. אז בתפילה יש לנו את זה, זה לא בגלל ש... יעלה ויבוא מקדימים, לא. בגלל שאנחנו אומרים מודים, ברכת מודים, שם מתחילת ברכת ההודעה. ואז לפני ועל כולם אומרים ועל הניסים. אותו הדבר גם בברכת המזון. כמו שבברכת המזון אנחנו מתחילים, מסיימים את הברכה הראשונה, אזן את הכל, והברכה השנייה היא נודה לך, אז בתוך נודה לך מזכירים גם אנחנו מודים, על הניסים שעשית עמנו בימים ההם בזמן הזה. תודה רבה.
תודה, תודה לך רב. אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, הרב בן ציון מוצפי, תודה רבה שאתה נמצא איתנו כאן מדי שבוע.
כן, אז תודה רבה ושבת שלום והרבה בשורות טובות. ויהי רצון מלפני אלוהי השמיים שירחם על עם ישראל ויגאל אותנו גאולות, גאולה שלמה כשם שעשה לאבותינו בגאולות הקודמות בעזרת השם. יראו עינינו וישמח ליבנו. תודה רבה, תודה למאזינים, תודה לך, ותודה לכל מי שעזר לנו כאן בתוכנית. תודה, שבת שלום, והרבה בשורות טובות.
אמן ואמן. תודה לך, רב.